בענייננו, אנחנו נמצאים כ-24 שעות לפני תשעה באב, היום שנאמר עליו במגילת איכה שהוא נקרא מועד, כמו שאומרים מועדים לשמחה. אז גם תשעה באב נקרא מועד, והדבר הזה שתשעה באב נקרא מועד הוא גם נכתב בהלכה. כל אחד שבא לבית כנסת ומתפלל בציבור יודע שיש ימים שבהם לא אומרים תחנון. בדרך כלל זה בחגים, במועדים, או אם יש איזה מאורע של שמחה שההלכה אומרת שבמקרה זה לא אומרים תחנון. אחד הימים שבהם לא אומרים תחנון זה תשעה באב. דווקא תשעה באב, שהוא לכאורה יום שאנשים מתאבלים על חורבן בית המקדש, והוא יום
אחרי
צום.
אחרי תשעה באב לא אומרים, לא? תחנון.
תשעה באב עצמו,
לא
אחרי תשעה באב, בט"ו באב, כן, יום גדול. לא. אבל תשעה באב עצמו זה יום שלא אומרים בו תחנון. למה? כתוב בהלכה שמכיוון שהפסוק אומר על תשעה באב קרא עליי מועד, התורה, התנ"ך קורא לזה מועד, אז זה מועד. אז גם לעתיד לבוא כולנו מאמינים, כמו שהפסוק אומר, יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, אז כל הצומות עתידים להתבטל, כמו ש נאמר בנביא. אבל תשעה באב גם בזמן שזה עדיין גלות ועדיין מתאבלים על חורבן בית המקדש ואומרים קינות וצמים, אבל תחנון לא אומרים. ויותר מזה, ידוע שבתשעה באב עצמו מתפילת מנחה והלאה יש תוספת מיוחדת בתפילת מנחה של תשעה באב, בתפילת העמידה, תפילת נחם. הנחמה לירושלים אומרים בתפילת מנחה. מדוע אומרים נחם במנחה של תשעה באב? כי כתוב במדרש, מדרש ידוע, שביום תשעה באב נולד מושיען של ישראל. ביום החורבן זה בעצם גם יום שממנו מתחילה הגאולה. וזה המבט שהוא גם המבט הנכון, כי ככה המקורות שלנו אומרים. במיוחד המבט של חסידים על הימים הללו, רואים בכל דבר בעצם את ההתחלה של הטוב, את ההפיכה לכיוון הטוב. ולכן הדבר המתאים ביותר כשעומדים יממה לפני תשעה באב ללמוד על בית המקדש. בנוסף להוראה הכללית שהרבי דיבר שבכל התקופה הזו של בין המצרים ילמדו עניינים שקשורים לבית המקדש, וזה מרומז בביטוי מעניין שהנביא יחזקאל, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא יחזקאל, שילך לעם ישראל ויודיע להם את הצורה של בית המקדש. ככה כתוב. שואל הנביא יחזקאל את הקדוש ברוך הוא ואומר, עכשיו בגלות אני אלך לספר להם את הצורה של בית המקדש? תן להם להגיע לגאולה, הם ילמדו על בית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא, ביטוי מעניין, ובשביל שבני נתונים בגולה יהיה בניין ביתי בטל? האם בגלל שכרגע נמצאים בגלות אז בית המקדש צריך להיות בטל? זה הלשון. ואז הוא אומר לו, גדול קריאתה בתורה כבניינה, לך אמור להם ויעסקו לקרוא צורת הבית בתורה. זאת אומרת שכשאנחנו לומדים על בית המקדש אנחנו כרגע בונים את בית המקדש. כולנו מתפללים כל יום שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אבל כרגע אנחנו לומדים על בית המקדש וזה מזרז את הבנייה של בית המקדש, וזה גם נותן לנו לחיות כרגע את בית המקדש.
אגב, הגלות זה עונש של הקדוש ברוך הוא, כי ישאל השואל בעצם מה הבעיה? שישחרר אותה מהגלות ויבנו את הבית המקדש.
זה בעצם
זאת אומרת, שואל ישאל באמת בשאלת תם, תגיד לי, מה אתה מסבר, מה אתה משגע? אתה אומר לי שהם יכולו לקרוא כאילו שהם בונים, תעסקו בזה בצורה רוחנית, מה אתה מצפה? שחרר אותם, אתה הכל יכול, אתה יכול להזיז את העולם כולו.
זה מסוג השאלות שלא צריך לענות עליהן תשובה, אלא צריך להשאיר את זה בסימן שאלה גדול ולהגיד באמת, ריבונו של עולם, שחרר אותנו כבר מהגלות, תביא כבר את בית המקדש. וזה צריך להיות בעצם התביעה והבקשה של כל אחד.
שאלתי, האם הגלות זה סוג של עונש?
כתוב במפורש בתפילה, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, זה התפילה שלנו. אבל אין ספק שעם ישראל כבר היה מספיק שנים בגלות וכבר גמר את כל מה שאת כל המכסה, ואין שום הסבר הגיוני למה עדיין המקדש לא נבנה. כולנו מתפללים שזה יהיה במהרה בימין. על כל פנים, מה שאנחנו נלמד היום, נלמד על המושג של בית המקדש. כידוע שבית מקדש היה לעם ישראל מאז משה רבינו, היה ציווי אלוקי לבנות במשכן במדבר. לאחר מכן יש את הציווי לבנות בארץ ישראל. בארץ ישראל עצמו יש את המקדש שהיה בשילו במשך 369 שנה. לאחר מכן בית המקדש בירושלים, עמד בית ראשון, בית שני, מחכים שיבנה בית המקדש השלישי. נדבר קצת על המושג הזה ונשאל שאלה קצת כללית על כל המושג הזה בכלל, בשביל מה צריך בית מקדש. בוא נראה כך. לכאורה, מה המטרה של בית המקדש? בפעם הראשונה שיש התייחסות למושג הזה שצריך לבנות מקדש, זה כתוב בספר שמות בפרשת תרומה. נקרא שניים, שלוש פסוקים. וידבר השם אל משה למור, זה הפתיחה של פרשת תרומה. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. הקדוש ברוך הוא מבקש שיביאו תרומה מחפצים גשמיים, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. יש שם רשימה של 15 דברים, זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן וכולי וכולי, רשימה ארוכה של דברים שעם ישראל יביא אותם ויאספו את כולם יחד. ומה המטרה של כל זה? אומר הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את אבנית המשכן ואת אבנית כל כליו, וכן תעשו. אומר הקדוש ברוך הוא, תאספו את כל אותם חפצים פיזיים, תבנו מזה משכן, לפי הכללים שמפורטים בפרשה, ומה יהיה אחרי שיהיה משכן? ושכנתי בתוכם. מה זה נקרא ושכנתי בתוכם? שהקדוש ברוך הוא, השכינה תשכון ותשרה בבית המקדש. נכון שיש על זה את ההסבר הידוע, למה לא כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, כי הרי מדובר על מקום ספציפי, על למה כתוב בתוכם. אז יש על זה את ההסבר שהמילה בתוכם מרמז שהשראת השכינה זה לא רק בבית הזה של הפיזי, המשכן, אלא ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אבל קודם כל, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. קודם כל, כשכתוב ושכנתי בתוכם, הכוונה היא לאותו מקום פיזי ספציפי שהיה במדבר, שהוא נקרא משכן, שבנו אותו לפי אותם כללים, ושם שרתה שכינה. השאלה שנשאלת, איך אפשר להבין ששכינה זה משהו אלוקי, רוחני, אינסופי, מייחסים אותו וכאילו קושרים אותו, מצמידים אותו למקום פיזי ואומרים, אתה יודע איפה הוא נמצא? כאן, פה ולא פה. איך אפשר להבין את צורת ההגבלה הזו שכאילו מגבילים את השכינה הקדושה? וזה בעצם לא רק במשכן שהיה במדבר, אלא הציווי לבנות בית מקדש בירושלים גם הוא כתוב בתורה. יש בספר דברים בפרשת ראה, יש כאן שניים שלוש פסוקים שכתוב שם הביטוי שחוזר על עצמו, שאומר לעם ישראל, כשתיכנסו לארץ. הרי משה רבינו אומר את ספר דברים, התחלנו רק לקרוא את זה בשבת האחרונה. משה רבינו אומר את ספר דברים כשעם ישראל עומד על סף כניסתו לארץ ישראל אחרי 40 שנה במדבר. מה הוא אומר להם? כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. משה רבינו אומר להם, יהיה מקום ספציפי שהוא נבחר על ידי בורא עולם מכל שבטיכם, מכל השבטים, שהרי ארץ ישראל התחלקה לשבטים, יהיה מקום מסוים ששמה זה המקום אשר יבחר השם. בהמשך יש עוד מספר פסוקים כתוב, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, אותו מקום שבורא עולם יבחר לשכון, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם. זאת אומרת, יהודי רוצה להקריב קורבן להשם, אומרים לו, אתה לא יכול לקחת בחצר שלך ולבנות לך איזה מזבח בחצר ולהגיד, אני כוונתי ריבונו של עולם אליך, אני מקריב קורבן אליך. אסור, אתה רוצה להקריב קורבן, אתה חייב לבוא לעשות את זה דווקא בירושלים, בזמן שבית המקדש היה קיים. אין דרך לעשות את זה במקום אחר. דוגמה שלישית, באותו פרשה, משכן זה מלשון שכינה, שורה שכינה, זה הפירוש המקום, המושג משכן. זה לא כרגע רוצה להיכנס לזה, אבל אם שאלת רק במילה אחת, ההבדלים בפסוקים פה, כפי שבתלמוד מבואר, שהריבוי של הפסוקים מרמז, הרי אמרתי לכם קודם שהיה בשילו במשך 369 שנים עמד מקדש שילו, אחר כך בירושלים המשכן שלו, נכון? משכן שלו, למה קוראים לזה משכן שלו? מכיוון שהגג של שילו היה מאותם יריות שלקחו מהמשכן שהיה במדבר, והוא המשיך איתם גם לשילו. זה מרומז גם פה בפסוק, שיש שלב שיהיה בשילו, אחר כך יש שלב שיהיה בירושלים. הגמרא מביאה איך שכל פרט מרומז כאן בפסוק, אבל אני כרגע לא רוצה לדבר על ההבדלים בין שילו לירושלים, אבל העיקרון שאנחנו כרגע מתעכבים זה שיש מקום גשמי מאוד מוגבל ומסוים שנמצא במיקום מסוים, ועד שנבנה המקדש בירושלים ידענו שזה יכול לעבור תחנות. פעם זה היה במדבר, במדבר עצמו זה נסע 42 מסעות, אחר כך כמו שאמרנו זה לא הלך מיד לשילו, היה לפני זה בנוב, בגבעון, עד שעם ישראל נכנס ושכן על אדמתו בצורה מלאה, זה עבר ממקום למקום, זה הגיע לשילו. כשהגיע בסוף לתחנה האחרונה לירושלים, זה תחנה סופית, אין אפשרות ולא יהיה מקדש במקום אחר.
יש גם לי שאלה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את הכוכבים, ברא את היקום האדיר, ברא את הרעיון האלוהי, הוא לא יכול לבנות
לעצמו בית
מקדש? זה הרי בפיס.
שאלה מצוינת. אם קצת סבלנות גם התשובה על זה תבוא. שאלה מצוינת, ודאי. השאלה הזו בעצם במילים אחרות, בכלל בשביל מה הוא ברא את העולם, בכלל בשביל מה הוא ברא את כל זה. נכון, שאלה מצוינת, ובעזרת השם גם זה יבואה. על כל פנים, אז מה בעצם הנקודה שאנחנו רוצים לשאול פה? איך ייתכן שיש חיבור בין משהו אלוקי, אינסופי, רוחני, שכינה, בלשון הפסוק, מקום פיזי, גשמי, אם זה היה במשכן שהיה במדבר, זה נבנה מחומרים פיזיים גשמיים שאנשים הביאו. אם זה בירושלים, ממש מקום פיזי, יבוא יהודי וישאל, הוא בצדק. הרי יש את הבדיחה שהיה פעם אבא שהגיע לבן שלו, ילד קטן, ואמר לו, אתה ילד חכם אומרים עליך, אני אתן לך מטבע, אני אתן לך שקל, אם אתה תגלה לי איפה נמצא הקדוש ברוך הוא. הילד באמת היה חכם, אמר, אבא, אני אתן לך שתי שקל אם תגיד לי איפה הוא לא נמצא. זאת אומרת, זה התפיסה הנכונה. התפיסה הנכונה של יהודי שאין מקום שהוא לא נמצא. אז לכאורה יבוא אדם וישאל, אתה רוצה להתחבר לבורא עולם? אתה רוצה לעבוד אותו? תעשה את איפה שאתה רוצה. כי איפה שלא תהיה, גם הוא נמצא. לא שייך שאתה תאמר, לא, הוא לא נמצא פה, הוא נמצא רק שם. הוא נמצא בכל מקום. אז אם הוא נמצא בכל מקום, הוא כמו שיש פה את הפסוק מירמיהו הנביא. מה אומר ירמיהו? אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, הלו את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. הוא נמצא בכל מקום. שמיים וארץ ומה שביניהם, ובכל נקודה של זמן ומקום יש בורא שנמצא עם כל אחד. אז איך ייתכן שבאים ואומרים, אתה יודע איך אתה מתחבר לבורא עולם? רק במקום הספציפי הזה שנמצא ברדיוס מאוד מוגבל. משהו כאן לא נתפס, איך שני הדברים. אז למה באמת? זה בעצם בשביל זה באנו לפה היום, להבין למה באמת. עכשיו, אולי ככה, לפני שנמשיך...
לא יכול להיות שיהיה גם טרחה לאנשים?
ודאי שיהיה טרחה.
זאת אומרת שלא, אני אגור רחוק ואני אעשה מאמץ להגיע לשם.
אם אתה שואל על הטרחה, הציטוט האחרון במשבצת הקודם שדילקתי עליו, כן, מרמז על הטרחה שאתה מדבר. שם מדובר שיש מצווה שאדם, לא, אני מזכיר את זה בקצרה, כן, לא, לא זה הנושא, אבל אם אדם יש לו בדיני המעשרות, ידוע, שאדם יש לו יבול, הוא צריך לתת מהיבול שלו מעשר לכהן, מעשר ללוי, יש אחד מן המעשרות שקוראים לו מעשר שני. מה עושים עם מעשר שני? מעשר שני אוכלים אותו בקדושה, נדבר בזמן הבית, רק בירושלים. מה יהיה עם אדם שאין לו יכולת לעלות, כמו שאתה אומר, תרחה גדולה, ואומרים לו רק בירושלים, ואין לי יכולת לעלות, יש לי ברוך השם יבול רב, כמה מסעיות, מה אני אעשה, אני אעלה את הכל לירושלים, עד שאני אצא לירושלים זה בעוד חודשיים, בינתיים הכל לא יהיה כבר מה לעשות עם זה. מה אומר הפסוק? ונתת בכסף, תמיר את כל היבול לכסף, וצרת הכסף בידיך, תשמור את הכסף בארנק, וכשהגיע היום, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו וכו', ואז עם הכסף הזה תקנה שם אוכל ותאכל את זה בקדושה בירושלים. ודאי שזה תרחה, והתורה לוקחת בחשבון את התרחה, אבל אומרת אין לך מנוס. תרחה, אז לכן התורה חייבה אותנו לפחות שלוש פעמים בשנה, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני השם אלוקיך, שלוש פעמים בשנה אתה תעלה לירושלים. שלוש פעמים התורה חיברה את זה בחצי שנה, מפסח עד סוכות, חצי שנה של הקיץ, שלוש פעמים בשנה תעלה. בחורף, מסוכות עד פסח, אתה יכול לשבת בשקט. התורה יודע שזה תרחה, אבל מחייבים אותנו. נשאלת השאלה למה. בואו נמשיך הלאה, לפני שנראה את התשובה. אולי נגדיל את השאלה. כיום אנחנו יודעים שאנחנו מצפים לבניין בית המקדש. עד לרגע זה בית המקדש בירושלים עוד לא נבנה. אבל למרות זאת, כל שנות הגלות ועוד לפני כן, מאז ששלמה המלך בנה את בית המקדש, כל יהודי מתחבר לבית המקדש בכל יום ובכל רגע, גם אם הוא לא עולה פיזית. למה הכוונה? היום ידוע שתפילות שאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום במקום קורבנות תקנו. חכמים תקנו את התפילות, יש על זה בגמרא, האם תקנו את זה אברהם, יצחק ויעקב, או שתקנו את זה לאחר מכן בגלל הקורבנות. לכל הדעות, זמני התפילה, שחרית, מנחה וערבית, קשורים ומקבילים לקורבנות שהקריבו בבית המקדש. זאת אומרת שכשאנחנו מתפללים, אנחנו בעצם מקריבים קורבן, לא פיזי, לא מביאים בהמה על ארבע, אלא מביאים את הבהמה על שתיים שנמצאת בתוך כל אחד, הנפש הבהמית שלו, ומקריב אותה להשם, מתקרב להשם, קורבן מלשון להתקרב. התפילה זה עבודה נפשית, זה לא רק טקסט תגיד מילים, זה עבודה מן הלב. יש ביטוי בגמרא במסכת תענית, תניה, כתוב, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, אומרת הגמרא, איזו היא עבודה שהיא בלב, הווה אומר, זו תפילה. איך אדם עובד את הבורא בלב? תפילה זה עבודת הלב. זאת אומרת שכשאדם מתפלל, זה משהו נפשי, משהו רגשי. נשאלת השאלה, האם אתם יכולים לתאר לעצמכם שהמשהו הרגשי הזה חייב להיות קשור דווקא למקום ספציפי? ואם אדם רוצה למצוא את הלב שלו פונה לבורא עולם סתם באמצע הרחוב, הוא לא יכול? ואם אדם נמצא איפה שהוא לא נמצא, מישהו מפריע לו להתפלל לבורא עולם, או שהלב שלו יפנה לבורא עולם? בכל זאת, כל תפילה שיהודי מתפלל ואיפה שהוא לא יהיה, יש בהלכה מגבלות איפה אסור להתפלל. יש מקומות, יש בקתה, מקומות שיש ריח לא טוב, יש מקומות שאסור להתפלל שם, אבל בוא נגיד שאין את ההגבלות הללו, אתה מתפלל בבית או במקום שאפשר להתפלל, התפילה שלך נראה לך שהיא ככה הולכת ישירות לבורא עולם, ישר מהלב שלך ישר לבורא עולם. אומרים לנו חכמים, תדע לך שהתפילה שלך עוברת וחייבת להתחבר למקום ספציפי בעולם, ודרכו התפילה תעלה לבורא עולם.
ואם לא, לא?
זה לא ואם לא, לא. תמיד כן. למה ואם לא? התפילה...
אם אני לא עומד בכללים האלה, לא השתקעתי לצד מזרח.
גם כן, התפילה, צריך לי כוונה כללית, אבל חייבת להתחבר. איפה רואים את זה? דבר ראשון, פעם ראשונה זה כתוב, יעקב אבינו, כאשר הוא חלם את החלום הידוע עם הסולם, החלום שלו היה באותו מקום שעמד לאחר מכן בית המקדש. הוא היה בירושלים, ושם הוא שכב באותו מקום. מה הוא קורא למקום? מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים, הוא כבר קורא לזה בית אלוקים הרבה הרבה לפני שנבנה שם בית אלוקים, וזה שער השמיים. מה זה נקרא שער השמיים? מה פירוש שער, מי נכנס דרך השער הזה? אומרים לזה חכמים, כל התפילות עוברים דרך השער הזה. מה זה השער הזה? זה בית המקדש. מסתכלים, אחד מהמקומות הנפלאים והמרגשים ביותר זה תפילת שלמה המלך. תפתחו בספר מלכים, שלמה המלך כשהוא עמד ממש ככה בהקמה של בית המקדש, הכל מוכן, יש שם תיאור, שלמה המלך נופל על הרצפה, כל העם מאחוריו, הוא פונה לכיוון השכינה, הפסוק אומר, נושא ידיים, כפיים כלפי מעלה, ככה הפסוק מתאר, ומתפלל, מבקש בקשות על המקום הזה. מה הוא אומר? אחד מהבקשות, כל תפילה, כל תחינה, אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, אשר יידון איש נגע לבבו, ופרס כפיו אל הבית הזה. אחר כך בהמשך כתוב שם, והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת, והבית אשר בניתי לשמך. מה בעצם שלמה המלך מבקש ותפילתו נענתה? שכל אדם בעולם שיהיה לו תפילה ובקשה לבורא עולם, לאיזה כיוון התפילה שלו תלך? דרך הבית הזה, דרך בית המקדש. ועד היום הזה, אם תסתכלו בשולחן ערוך מה כתוב, בקומו להתפלל, אדם קם בבוקר להתפלל, אם היה עומד בחוץ לארץ יחזיר פניו כנגד ארץ ישראל. תלכו לכל בתי הכנסת בחוץ לארץ, תגרו שארון הקודש נמצא באותו כיוון שהוא לכיוון ארץ ישראל. היה עומד בארץ ישראל, יחזיר פניו כנגד ירושלים. בכל מקום ארון הקודש נמצא לכיוון ירושלים. זה לא, לא לכל מקום למזרח, אצלנו זה לדרום. למה? כי ירושלים נמצא לכיוון דרום. תלוי, בכל מקום בארץ יהיה לכיוון ירושלים. היה עומד בירושלים, שנמצאים בירושלים עצמו, יחזיר פניו למקדש, שנאמר, והתפללו אל הבית הזה. זה אותו תפילה של שלמה המלך. זאת אומרת, רואים שגם עבודה שבלב, שזה לכאורה משהו רגשי, אומרים ליהודי, את הדבר הרגשי הזה תחבר למקום פיזי, ספציפי מסוים. משהו לא מסתדר. זאת אומרת, אותו שאלה ששאלנו קודם, זה בעצם מתחזק את השאלה, איך ייתכן שהבורא, השכינה, חייבת להתחבר למקום פיזי, גשמי? איך זה ייתכן שהתפילה, שזה עבודה שבלב, חייבת להתחבר למקום פיזי, גשמי? משהו פה לא מסתדר לנו. לכאורה, ההיגיון היה אומר, תתפלל איפה שאתה רוצה, לאיזה כיוון שאתה רוצה. העיקר תתפלל, העיקר תכוון את לבך לשמיים. מה זה משנה הכיוון? מה זה משנה המקום? למה כל כך אנחנו מתפללים כל בוקר שיבנה בית המקדש? רוצים דווקא, ואם לא נבנה בית המקדש, אז יבוא יהודי, יגיד, אני היום מתפלל. אני פונה לבורא עולם, מרגיש מרומם. אנחנו מחפשים את הבהמות ששוחטים אותם בדווקא. זה הבקשה שלנו. מה מיוחד במקום שכל כך משתוקקים אליו ומחוברים אליו גם היום?
אבל איך אני מתפלל מפה, אבל אני צריך לחשוב בראש, לדמיין את המקדש, לדמיין לי בית, לדמיין את המקום. במוח, תמיד, לצייר תמונה,
תסתכל. אתה צריך לחשוב שאתה נמצא כרגע.
איך אני כמתפלל, שאני צריך להתפלל שיעברו תפילות דרך המקום שקבעת, שרק שם. נכון? אמרת שער השמיים.
נכון, עדיין.
איך אני מפה כמתפלל, על מנת שהתפילה שלי תגיע לאותו שער, אמור לכוון, מה
הפעולות כיוון? תראה את הלשון בהלכה. אם פניך נעמדת לכיוון הנכון, אתה לא יכול יותר מזה כרגע לכוון.
אני לא צריך לצייר לי דמות של מראה.
אתה צריך לחשוב שאתה כרגע מתפלל לבורא עולם, לקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא קבע ששכינתו וקדושתו נמצאת בגלוי במקום מאוד מסוים שקוראים לו ירושלים.
כן, אז עכשיו אם אני מתפלל מפה ככה, התפילה שלי לא טובה.
אם אתה,
אם שאני במצב הזה, עכשיו אני מתפלל פה, התפילה לא נענית.
קודם כל, התפילה נענית בכל מקום, וכאן מתכוונים בעיקר לתפילת העמידה, תפילת 18.
תפילת 18, אני מפה לא נענית.
זה לא יהיה נכון להגיד לא נענית, כי כתוב בהלכה בהמשך שגם אדם נמצא בספינה, בקרון, במטוס, במקומות. אם הלב שלו מכוון לשמיים, זה בסדר.
אז המלאכה,
נכון, כתוב באמת בהלכה, ברכות תפילה, מה קורה אדם שמתפלל בכיוון הלא נכון, אז זה בעיה. אבל אדם שלא יודע את הכיוון, אז המלאכים כבר יסדרו לו את התפילה במקום הנכון. על כל פנים נראה את הכיוון שלנו, של הרעיון, ונראה ונבין מה הנקודה שאלינו אנחנו מגיעים. בוא נתקדם. רוני, יש לו סבלנות, נחכה לסוף, תראה ש... אז בואו נראה ככה. הרעיון הוא כך. אחד הכללים המעניינים שכתוב בחסידות הרבה פעמים, כתוב כל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר. מה הכוונה? יש משל שכתוב בהרבה מאמרי חסידות, תראו לעצמכם חומה גבוהה עומדת, שורות של אבנים, עשרות שורות, עומדת לגובה. כשהחומה הזו טיפול, אז האבן שזכתה להיות בנדבך הכי גבוה, בשורה הכי גבוהה של החומה, כשהיא טיפול, לאן היא תגיע? הכי רחוק שיכול להיות. והשורה שאתה מגיע ורואה שגם אחרי שהחומה נפלה היא עומדת במקום, סימן שהיא הייתה למטה. זאת אומרת, אל תסתכל על הדברים שאתה רואה אותם במצב הנוכחי ותגיד, מי שנמצא רחוק סימן שהוא רחוק, ומי שנמצא קרוב סימן שהוא מאז ומתמיד במצב הכי טוב. לפעמים זה הפוך. מי שנמצא למטה, למטה, זאת אומרת, הכי רחוק, פירושו של דבר שבגלל שהוא כל כך גבוה, לכן הוא נמצא הכי למטה. יש לזה משמעויות שליליות, לפתגם הזה. זאת אומרת, כמו שאומרים, שיהודי נופל, בדרגתו הוא נופל, לא עלינו, מאוד מאוד נמוך. יש לזה גם משמעויות חיוביות, שדווקא העוצמות האלוקיות הכי הכי גבוהות, איפה אפשר לתפוס אותם? איפה אפשר להתחבר אליהם? במקום הכי הכי נמוך. זאת אומרת, ביחס לענייננו, אם אנחנו אמרנו שמיקום פיזי, גשמי, מוגבל, אנחנו מייחסים לו כדבר נמוך, כי אמרנו, הרי תפילה צריכה להיות רוחנית, גבוהה, מיסטית, מה אתה מחבר אותנו לאיזה מקום פיזי? אז אם אנחנו מייחסים למקום הפיזי כדבר לכאורה נמוך וירוד, נכון, הוא נמוך, אבל דווקא בגלל שהוא נמוך, יש לו את התנאים הטובים ביותר לקבל בתוכו את הגבוה ביותר. נשאלת השאלה, מה זה גבוה ביותר? בגבוה ביותר, אני רוצה להביא כאן מושג שהוא מושג קצת מופשט, אבל עם קצת מחשבה זה גם יהיה מובן ויסתדר לנו גם בהיגיון. כל דבר שיש בעולם יש לו כללי ביטוי. הקדוש ברוך הוא קבע לכל דבר כללים איך הוא בא לידי ביטוי. יש דברים גשמיים בעולם, יש דברים רוחניים בעולם. כל דבר גשמי יש לו מוגבלות. אם ניקח כוס, נרצה לשפוך לתוכו מים, אז הוא מוגבל, כמה מים אפשר להכניס לתוכו. הוא לא רק מוגבל בכך שאפשר להכניס בו מים בכמות מסוימת, הוא גם מוגבל שיש דברים שאי אפשר להכניס פה. מה הפירוש, מה אי אפשר להכניס פה? כל הרעיון שאנחנו כרגע מדברים על רעיון שכלי, אפשר להכניס את הרעיון השכלי בתוך הכוס? אי אפשר. למה? אבל הכוס ריק, מה הבעיה להכניס? כי הכוס הוא גשמי, יש לו כללים. הוא מקבל בתוכו א', רק דבר גשמי, ודבר גשמי הוא מקבל לפי כמות מסוימת, מוגבלת, לא יותר. יש לו עוד בעיה, הוא לא יקבל דבר רוחני, דבר רוחני לא נכנס פה. מה פירוש לא נכנס פה? שכל לא ייכנס לכוס. כמה שכל שתכניס לכוס, תעביר למישהו אחר את הכוס, הוא לא יצמיד את זה לאוזן ויבין מה דיברת. זאת אומרת, כל דבר בעולם יש לו את הכללים שלו. כמו שלדבר גשמי יש את המוגבלות שלו, שדבר רוחני לא יכול להיכנס לתוכו, לדבר רוחני יש גם מוגבלות. דבר רוחני הוא מוגבל עם התנאים שלו. למשל, אם אנחנו ניקח דוגמה מה זה נקרא דבר רוחני, ניקח דוגמה של שכל. שכל זה רוחני. שכל, בכיוון שהוא רוחני, יש לו גם מוגבלות למי אתה יכול לתת את זה. תיקח ילד קטן, תרצה לתת לו עכשיו נושא שצריך להיות בשביל זה פילוסוף, לא יודע, גדול. אתה מדבר עם ילד, יש לו גם שכל, יש לו גם כלים לקלוט שכל, אבל הכלים שלו לקלוט שכל הם כלים קטנים. תנסה להכניס לו משהו ברמה יותר גבוהה, הוא לא יבין על מה אתה מדבר איתו בכלל. למה? כי לא נתת את זה במקום הראוי, לא נכנסת את זה למידה הראויה. כל דבר בעולם יש לו כללים. דבר רוחני יש לו את הכללים שלו, דבר גשמי יש לו את הכללים שלו. במילים אחרות, ושימו לב למשפט המעניין, הוא כתוב אחד מספרי הקבלה, לא רק דבר מוגבל הוא מוגבל, גם דבר לא מוגבל הוא גם מוגבל. נחזור עוד הפעם. לא רק דבר מוגבל הוא מוגבל, כי דבר מוגבל, שולחן הוא מוגבל, יש לו התחלה, יש לו סוף. גם דבר לא מוגבל הוא גם מוגבל. למה? בכך שהוא יכול לבוא בצורה של לא מוגבל, הוא יכול לבוא רק בצורה מסוימת, אתה לא יכול להכניס אותו, יש לו גם מינוס. למשל, אם אדם יש לו, ניתן לזה בדוגמאות אולי יותר קטנות, הים, כמות אדירה של מים, מכיוון שאתה לא יכול להכניס אותו לקוס, אז יש לים מינוס. אתה לא יכול לקחת את זה איתך ממקום למקום. יש לו פלוס שהוא אדיר. אין לנו בעולם כל כך דוגמה של דבר בלתי מוגבל, כי כל העולם שלנו מוגבל והתפיסה שלנו היא מוגבלת. קשה לנו להבין מה זה דבר בלתי מוגבל. אבל אני לוקח דוגמה של ים, כי בתורה כתוב, כשרוצים לתת דוגמה של דבר ענק, אומרים רחבה ארוכה מני ארץ ורחבה מני ים. ים זה אצלנו נתפס כמו שיש בהלכה מים שאין להם סוף. כשרוצים לתת דוגמה מים שאין להם סוף, מה זה מים שאין להם סוף? ים. מים שאין להם סוף, אחורה יש לו מעלה גדולה, אין לו סוף, אבל יש לו גם מינוס. המינוס שלו, שאתה לא יכול לקחת אותו לכל מקום, הוא נמצא רק בצורה שלו. מה הקו?
אין מוגבל ללא מוגבל. הלא מוגבל
הוא לא
מוגבל.
לא. גם רוחני, שכל זה רוחני?
כן.
אתה יכול להכניס אותו לתוך שקית ניילון?
לא, לא לתוך שקית.
למה לא?
כי מה שאתה מבין...
סימן.
זה לא מכיר.
או, סימן, שגם לשכל יש כללים. הוא יכול להיכנס פה ולא יכול להיכנס פה. אבל אם הוא לא היה מוגבל, הייתי יכול להכניס אותו לכל מקום.
מוגבל בשימוש שבו.
אז הוא מוגבל. עצם הדבר...
במצות שלו בעולם הוא לא מוגבל.
אתה צודק. הוא לא מוגבל בתנאים מסוימים, אבל הוא מוגבל בדברים אחרים. אז פירושו של דבר, שגם יש לשכל את הכללים שלו.
כללים כן.
יפה. כללים פירושו, מוגבלות. היחיד שהוא לא מוגבל באמת, מה פירושו לא מוגבל באמת? שאין עליו שום כללים ואין עליו שום מוגבלות בשום צורה שהיא, זה הקדוש ברוך הוא היחיד. עכשיו אפשר לראות את זה? אפשר לראות את האי מוגבלות שלו? ניתן לראות את זה?
לא.
אנחנו לא רואים, אבל היה מקום שהיה אפשר לראות את זה, לראות את זה בצורה פיזית בלי להבין את זה, אבל לראות את זה. המקום היחיד שאפשר היה לראות את זה בצורה פיזית זה בית המקדש. בבית המקדש היה דבר מעניין. שימו לב, בצד השני של הדף יש לכם ציור מעניין שהוא היה קיים. הגמרא אומרת, הלשון של הגמרא זה ככה: אמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מקום ארון אינו מן המידה. מה פירוש מקום ארון אינו מן המידה? דבר נפלא. הגמרא אומרת ככה: ניקח את המקום שנקרא קודש הקודשים. קודש הקודשים זה המקום הכי מקודש היה בבית המקדש. בית המקדש היה חלקים, קודש הקודשים הוא המקום הכי פנימי. לשם היה נכנס רק אדם אחד, כהן גדול, רק פעם אחת מיום כיפור. מקום הכי קדוש. מה היה בפנים בתוך הקודש הקודשים הזה? ארון. שמה היה בתוך הארון? שני לוחות הברית שמשה רבינו הוריד מהר סיני היו מונחים בתוך הארון. היה שם גם ספר תורה קטן, היה גם שברי הלוחות של הלוחות ראשונות, לוחות השניים, צנצנת המן, שמן המשחה, דברים בודדים. הארון הזה היה בו דבר, משהו לא נורמלי שאי אפשר להבין אותו, אבל עובדתי, מה קרה? הארון הזה היה לו גודל, גודל מוגבל. מה היה הגודל שלו? המידות כאן זה לא לפי מטרים, אלא לפי המידות של התורה, זה לפי אמה. אמה במטרים זה בערך חצי מטר. אז הארון כתוב, הגודל שלו היה כמה? 2.5 אמה אורך, 1.5 אמה רוחב. זה היה הגודל של הארון. אם היו עושים את הארון במילימטר אחד, סנטימטר אחד יותר קטן או יותר גדול, הוא לא היה הארון שעליו מדובר, לא היה לו את הקדושה של הארון, או היה חייב להיות לפי המידות המוגבלות שבורא עולם קבע. אחרת זה לא הארון. לקחו את הארון הזה, שמו אותו ליד הקיר בקודש הקודשים. קודש הקודשים, הגודל שלו 20 אמה על 20 אמה. עכשיו תיקחו את החדר הזה, קודש הקודשים, 20 אמה על 20 אמה, שמנו את הארון באמצע, כמה הוא לקח מתוך השטח? שתיים וחצי אמה לקח אהרון. כמה נשאר ריק? 17 וחצי. אם עכשיו אני אקח 17 וחצי ואני אחלק לחצי, חצי מהצד הזה של אהרון, חצי מהצד הזה של אהרון, קרה משהו מדהים. לקחנו סנטימטר ומדדנו מהקיר עד הקצה של אהרון 10 אמות. מדדנו את אהרון 2.5. מדדנו מהקצה השני של הקיר של אהרון עד הקיר של הקודש הקודשים 10 אמות. מודדים עוד הפעם את כל קודש הקודשים, כמה הוא? אולי הוא גדל בינתיים? 20. מודדים את אהרון, אולי הוא נהיה יותר קטן? 2.5. איך שלא תמדוד, ככה זה היה. אפשר להבין את זה? אי אפשר. מה זה אומר? קרה כאן משהו שהוא לא הגיוני בכלל. זאת אומרת, בורא עולם אמר, אתם רוצים לראות בעיניים מוחשיות שאין לבורא עולם שום מגבלות? שום מגבלות. אני אראה לכם, יש מקום אחד. המקום היחיד ששם אני אגלה את הכוח שלי, את העוצמה שלי. זה בית המקדש. היו עוד ניסים בבית המקדש, אבל זה הנס הכי נפלא שמביאים. נס כזה, שהוא בכלל לא נתפס בהיגיון, הוא לא נתפס בשום כללים, בכל צורה שתמדוד אתה תראה שזה לא הגיוני ולא מובן ולא נורמלי, אבל...
חוץ מכהן גדול.
קודם כל, כהן גדול מספיק נאמן עלינו. דבר שני, רבי לוי אומר, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, ככה זה היה. ככה מתארים לנו...
לא, אני שואל בשביל לדעת,
אני מנה לך ברצינות. ספרי לנו שזה מה שהיה. הוא גם לא מדד כשהוא נכנס, הוא היה עסוק בדברים אחרים. אבל זה...
העם, הציבור, פה מתן תורה, יכל להיכנס ולהתרשם מה...
לבוא להיכנס בפועל, בפנים, כתוב שמתי שהיו נכנסים, כל עם ישראל עלה לרגל, אז רצו להראות להם את הדברים הנפלאים, אז היה מצב שלא הכניסו את כולם לקודש הקודשים, אבל היה מצב שיכלו לפתוח, שיראו את הקדושה של המקום, שיראו שהתפעלו, הרי היה את שני הקרובים שעמדו, גם עליהם היה נס. אפילו תיקח את הנס של הקרובים, תדע מה זה הקרובים, היה המכסה של אהרון, היה עליו שתי גושי זהב מחוברים בחיבור למכסה של אהרון, והיה להם צורה של שתי תינוקות, פנים של תינוקות עם כנפיים. תיקח גוש מתכת, ולא עם בטריות ככה, עם שלט שיכול לזוז. גוש פיזי, כל אחד יכול לגעת בו, פיזי, מחובר. מפעם לפעם היה לו מצב לקרובים הללו שהיו מסתובבים פעם לפה, פעם לפה. בהתאם למה זה היה? כשעם ישראל עמד בהתנהגות טובה כלפי בורא עולם, שתי הקרובים מסתכלים אחד על הפנים של השני. כשהיה מצב קצת לא טוב, הם מסתובבו אחורה. אתה יכול להבין את זה? זה לא... זאת אומרת, המקום הזה שנקרא בית המקדש, ואני לא מביא את כל הניסים, תיקח בפרקי אבות, יש 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. המקום הזה של בית המקדש זה מקום ששם אתה רואה בגלוי, בצורה מוחשית, שאין כללים. אין שום כללי היגיון, ואין שום כללי הגבלות. לא הגבלה של הגבול, ולא הגבלה של הגבלי גבול. הכל מחובר ביחד. אומר בורא עולם, יהודי, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. למי אתה מתפלל? למי אתה פונה? הרי אתה לא רוצה לפנות לאף דרגה, לאף גילוי. אתה מתכוון לבורא עולם בעצמו. כמו שיש ביטוי מעניין שכתוב באחד ממאמרי החסידות, שהיה אחד מגדולי עולם, שהיה אומר, אני בתפילה מכוון כל מיני כוונות. אתה דיברת פעם על ספירות ועל עולמות, הוא מכוון על ספירה כזו, הוא מכוון. ענה לו אחד השני מגדולי עולם, אומר לו, כשאני מתפלל, אני מתפלל כמו תינוק. שאל ילד קטן שאתה אומר, ברוך אתה השם, למי אתה מתכוון? לאיזה ספירה אתה מתכוון? אם אני ענה לך ילד הקטן, לא יודע ספירות, לא יודע עולמות, אני פונה ואומר, אתה השם, מדבר לבורא עולם. זאת אומרת, כשאתה פונה לבורא עולם, לנקודה הכי פנימית, אמיתית, עליונה ביותר, אתה באמת רוצה שהתפילה שלך תפנה לנקודה הכי גבוהה. איפה היא באה לידי ביטוי? איפה יש נקודה בעולם שאתה יכול להגיד, פה אני רואה בגלוי את הדבר הכי עליון הזה? יש מקום אחד, בית המקדש. המקום הזה, בית המקדש, לכן כל התפילות עוברים דרך שם. לא שזה עובר דרך שם, נצייר לעצמנו איזה צינור כזה שזה עובר דרך שם. זה שם, זה אינסטלציה כזו שחייב לעבור דרך שם. אלא זה משמעות הרבה יותר עמוקה. שהתפילה של יהודי פונה ומתחברת לגבוה ביותר. והגבוה ביותר, איפה הוא יורד? איפה אפשר לתפוס את הגבוה ביותר? למטה ביותר. זאת אומרת, דווקא בגלל שהתחברנו ללמטה ביותר, זאת אומרת, למקום הגשמי ביותר, בעצם למי התחברנו? לגבוה ביותר. ופה יש דוגמה מעניינת מאוד. אתה אומר, היום אנחנו לא רואים את בית המקדש, אתה לא רואה את קודש הקודשים, אתה רק רואה את זה בספרים. יש דבר אחד שאנחנו כן יכולים לגעת בו, לא לראות את המוגבלות, אבל לגעת בדבר שאומרים לך, תדע לך, יש בזה את העוצמה הגדולה. מה זה? אם נשאל בן אדם ונגיד לו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, ואתה, כל אחד, מי היה ברמה הרוחנית יותר גבוהה? בכלל שאלה? מה התשובה? מה אתה חושב? מי היה ברמה... מה אתה אומר, רוני? מי היה יותר גבוה?
תגיד לי, יש שאלה אליך.
אתה יהודי קשר, עונה זה שאלה, אבל תענה קודם בתשובה.
אולי אנחנו מחוברים בשקע תק על האלוהים. כתוב בצלמון עברה, ויכול להיות שזה כל הרוחניות...
אתה כבר עונה את התשובה שאני רוצה להגיד, אז בוא נלך בצורה מסודרת. ואז תראה שאני אגיע לדיוק לאותו תשובה שאתה אומר. מי בעצם, אצל מי היה גילוי רוחני יותר גבוה? אברהם, יצחק, יעקב, נכון? מצד שני, אברהם אבינו, כשהוא התחבר לבורא עולם, והתפלל, והתרגש, ומין בו, ומזכירים אותו כל יום, הוא עשה את זה באמצעות משהו פיזי, או שזה היה כולו מיסטי?
מיסטי.
אנחנו היום, כשרוצים להתחבר לבורא עולם, אנחנו עושים את זה רק באופן מיסטי, או שחייבים לעשות את זה גם בצורה פיזית? לא שאדם יחליט ואומר, אני עושה את זה איך שאני רוצה. איך נקבע לנו בתורה? אם אדם רוצה היום להתחבר לבורא עולם, איך הוא עושה את זה? הוא יושב באופן מיסטי, עושה ככה מדיטציה ומתחבר לבורא עולם, או שהוא חייב שיהיה לו אמצעים פיזיים, נקרא לאמצעים הפיזיים האלה תפילין, מזוזה, ספר תורה, לולב וסוכות, ציצית, מצוות מעשיות. אם אדם רוצה להתחבר היום לבורא עולם, הוא חייב משהו פיזי, כן? אז האם ההתחברות שלנו בדבר הפיזי הורידה ברמה את ההתחברות שלנו לבורא עולם?
לא.
או שרוממה את ההתחברות שלנו לבורא עולם?
רוממה.
היא רוממה. מי אומר את זה? שלמה המלך. אותו שלמה המלך שהזכרנו קודם שדיבר על מעלת התפילה, הפסוק השלישי בשיר השירים. מה אומר? שיר השירים השואל לשלמה. מה הפסוק השלישי? לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. מה אומר שלמה המלך? תיקח שמן, שמנים שיש להם מפיצים ריח טוב. תאר לעצמך שבן אדם יש לו בקוס קצת שמן. שמן ממש מפיץ ריח טוב. מישהו אחר נכנס לחנות של שמנים, הסתובב שם כמה סיבובים, ואצלו נקלט ריח טוב, ומי שמסתובב לידו מריח ריח טוב של שמן. לעומת זאת לי יש בקבוק קטן, הוא סגור, אבל לי יש את השמן בכיס. ההוא, כולם מרגישים את ריח השמן. אם תשאל ממי מתרגשים יותר, מה תהיה התשובה? מאותו אחד שמסתובב ויש לו מפיץ ריח. אבל אם תשאל למי יש את המקור, לאותו אחד שיש בכיס בקבוק קטן של שמן. מה אומר שלמה המלך? אצל האבות הקדושים היה להם ריח שמניך הטובים. להם היה רק את הריח. ריח גם במובן רוחניות. להם היה את הרוחניות, את המיסטיקה. מה יש לנו? שמן תורק. מה זה תורק? שמן שאפשר להריק אותו מכלי לכלי. להוריק כלי, להכניס. שמן תורק שמך. לנו יש את השמן הפיזי, שאומנם אולי הוא לא מפיץ ריח כל כך טוב. לא מרגישים על כל אחד את הרוחניות מכל הצדדים. אבל יש לנו שמן שאפשר למשש אותו בידיים, והוא השמך, הוא השם שלך. זאת אומרת שהחלק הגשמי שיש לנו, הוא לא הוריד ברמה, הוא העלה ברמה. הוא חיבר אותנו לעליון ביותר. וזו התשובה לשאלה הראשונה ששאלנו. למה אנחנו חייבים להתחבר דווקא לבית המקדש? כי בית המקדש, כמה שהוא נראה לנו פיזי, וכמו שאנחנו יודעים שהמשכן, הוא לא היה כזה פיזי. למה? כי המשכן, הגג שלו היה מיריות עיזים, שזה סוג החי. הדפנות שלו היה מעצים, עצי שיטים, שזה סוג הצומח. רק הקרקע שלו היה מדומם. בית המקדש שנבנה בירושלים היה גם הרצפה וגם הדפנות וגם הגג הכל הכל היה ממה? מדומם. הכל מאבנים. אז מה, זה היה ברמה נמוכה יותר? הרי ככל שהתקדמנו, במשכן היה לנו דומם, צומח, חי. הגענו לשילו שהזכרנו קודם, היה לנו הכל מדומם, אבל הגג היה מהיריות של, של המשכן, הגג היה מחי. הגענו לבית המקדש בירושלים, הכל דומם. הרי דומם זה הכי נמוך. אז מה, ככל שהתקדמנו, ירדנו ברמה? להפך. ככל שאתה תופס דבר שנראה לך נמוך יותר, הוא דווקא הכלי הכי מתאים לגלות לך את העליון ביותר. וזה, אם שאלת קודם, אמרת כל אחד מחובר תקע שקע, זה השורה האחרונה, שאומר, גם הוא אומר שלמה המלך, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. הקדוש ברוך הוא אומר, יהודי, אתה כל הזמן צריך להרגיש מחובר תקע שקע לבורא עולם. בכל דרכיך, בכל דרך שאתה עושה, בכל דבר שאתה עושה, דעהו, תתחבר לבורא עולם. וההתחברות שלך לבורא עולם בכל דבר ודבר תקרב ותזרז את הבקשה של כולנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושבעזרת השם בעוד 24 שעות לא נשב בתשעה באב כמו בשנה שעברה, אלא נעלה כולנו לירושלים לבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו.